ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא מציע דף למד וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל באמצע דף למד וו עמוד א', אפשר לספור גם 25 שורות מלמעלה. מה שבולט מבחינת סימונים זה בתחילת השורה המילה איתמר מופיע בקופסת אש. זה אומר לנו שהנושא כעת הוא יעסיק את הגמרא לפרק זמן ממושך. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו שומר שמסר לשומר. דהיינו, בעל הבית הפקיד פיקדון אצל שומר, נקרא שומר שלו, ואותו שומר העביר את הפיקדון לשומר שני. מה לגבי אותו שומר ראשון, אם קורה משהו לפיקדון, באיזו אחריות הוא נושא? לרב נראה פס כפול שמדגיש את השמות, השיטות, רב ורבי יוחנן, לרב פטור. דהיינו, השומר הראשון, אם קורה משהו אצל השומר השני, זה לא נחשב רשלנות או פשיעה מצידו. רבי יוחנן חייב, אותו שומר ראשון הוא חייב, ואנחנו נראה הגדרות במשך הגמרא. הגמרא איתמר, שומר שמסר לשומר, רב אמר פטור. כעת אנחנו נעבור לרשי. רשי נמצא ממול, רב אמר פטור מכל מה שהיה נפטר אם שמרה הוא עצמו. זאת אומרת, אם השומר הראשון היה שומר חינם, שכידוע הוא פטור בגניבה ועבידה, ובוודאי פטור במצב של עונצין, הוא חייב רק עם פשע. אבל ניקח גניבה לדוגמה, שומר חינם פטור. מה קורה אם השומר חינם העביר את זה לשומר בתשלום, שומר שכר? שומר שכר חייב בגניבה ועבידה, אבל רב אומר שהשומר חינם, גם למרות שנגנב משומר שכר, השומר חינם פטור, כמו שרש"י אומר, מה שהיה נפטר אם שמרה הוא בעצמו. רב יוחנן, ממשיך הגמרא, אמר שבמקרה של שומר שמסר לשומר חייב, כלומר השומר הראשון חייב אפילו בעונצין, מה שהוא לא היה חייב אם היה משאיר את זה אצלו. אמר אביי, וכאן בשורות הבאות אביי יפרש את הדעות של רב רבי יוחנן. אנחנו הבלטנו במעוין הביטוי לטעמי דרב, ובהמשך לטעמי דרבי יוחנן, כמה מרחיקי לכת השיטות האלו. ממשיך הגמרא, וגם תשימו לב שיש כאן נקודה ארוכה, זאת אומרת 10 שורות הבאות בערך הם נקודה אחת של אביי. אמר אביי לטעמי דרב, שאמר ששומר שמסר לשומר פטור, לא מבעי על שומר חינם שמסר לשומר שכר, אני לא צריך להגיד שבמקרה כזה דעלויה לשמירתו, הוא העלה במסירת החפץ מעצמו, דהיינו שומר חינם לשומר שכר, שהוא יותר נושא באחריות, זה נקרא לעלות השמירה. זה במקרה כזה בוודאי השומר חינם הוא פטור, הרי הוא נהג במידה אחראי בזה שהוא מסר את החפץ לאדם שלוקח על עצמו יותר אחריות. אלא אפילו שומר שכר שמסר לשומר חינם דגורי גר על שמירתו פטור, השומר שכר הוא יהיה עדיין פטור ממה שהיה פטור מקודם, דיינו פטור מעונסין. מה הייתה, מה? למה זה לא נחשב פשיעה מצידו? למה זה בתחום המקובל לפי רב? דהמסרה לבן דס.
אותו שומר שכר, זה לא פשיעה, הוא מסר את החבץ לבן דת, ולכן אין אין להכביד או להחמיר על השומר שכר יותר ממה שהוא היה קודם. דיינו, פטור מאונסין. ולטעמי דרב יוחנן, שמחייב בשומר שמסר לשומר, ההפך הוא נכון. לא מבעי שומר שכר שמסר לשומר חינם דיגורי גרה לשמירתו, זה פשוט שהוא יהיה חייב לפי רב יוחנן שהוא הוריד מדרגת השמירה, אלא אפילו שומר חינם שמסר לשומר שכר דעלוי עליה לשמירתו חייב. השומר השומר חינם הוא יישא באחריות, למרות שהוא העלה רמת השמירה. דיאמר לי, הבעלים יכולים לפנות לאותו שומר חינם, אותו שומר שהם מסרו לו את החפץ, בטענה הבאה, אין רצוני שיהיה פקדוני ביד אחר, אפילו אם הוא שומר שכר. אמר רב חיסדא, ונשים לב שהשורות הבאות כמו כן מסומנים כנקודה ארוכה עד השורה האחרונה בשורות הקצרות. אמר רב חיסדא, הדרב שהוא פטר בשומר שמסר לשומר, כמו שהסברנו מקודם, לאו בפירוש יתמר, אלא מכללה. זה לא דבר שרב אמר באופן מפורש, אלא מתוך מעשה הגיעו למסקנה שזה עמדת רב. בדרך כלל בשס, כשרואים ביטוי כזה, לאו בפירוש יתמר, אלא מכלל יתמר, יש בזה צד חלש, דהיינו ניתן לדחות את המסקנה שהגיע מתוך איזושהי מעשה. מה היה הסיפור? מה זה מכללה? הסיפור שממנו הפיקו את המסקנה שרב יגיד פטור, דענו גיני בכל יומה אבל מפקדי מראיו גבא דאי סבתא. היו אנשים שטיפלו בגינות, גיני, והם השתמשו בכלי עבודה, ביניהם מראיו, זה מעדר, כלי שמיועד להפוך אדמה, והם הפקידו בכל יום את הכלים האלו אצל איזו אישה מסוימת, היא סבתא. יום אחד הפקידינו לגבי אחד מניו. יום אחד הם הפקידו במקום אצל אותה אישה אצל אחד מהם. שמע קולה, אותו אחד שקיבל את המעדרים, הוא שמע איזושהי קול בהילולה, קול של חתונה. נפק עזל, הוא יצא ללוות את החתן וקלה, הפקידינו לגבה דאי סבתא. ואותו אחד, אותו גנן, הפקיד את הכלים אצל האישה הזאת שהיו רגילים להפקיד אליה, אצלה. עד עזר ואתה, בינתיים, עד שהוא יצא וחזר, יגנוב מראיו, נגנבו הכלים האלו, עתה לקמי דרב ופטרי. המקרה הגיע לרב ופטר אותו גנן שמסר את הכלים לאישה. מן דחזה, מי שראה את הפסק הזה והמעשה הזה סבר משום שומר שמסר לשומר פטור. הנה, זה היה ניתן לחשוב, הוא הגנן שהפקידו אצלו היה השומר הראשון, והוא מסר אותו את הכלים לסבתא, שומר שמסר לשומר, ורב פטר ולא היא. וזה לא נכון, כלומר אין להסיק מסקנה כזאת כדין גורף, דין כללי, מהמעשה הזה. שני הטעם, המקרה ההוא הוא שונה מן המקרה הרגיל של שומר שמסר לשומר. למה זה שונה? דכל יום הנמי אינו גופי וגבד האי הסבתא, אבל מפקדי לו. אותם אנשים היו בכל יום היו מפקידים אצלה. אז זה שיום אחד הפקידו אצל אחד מהם ואחר כך הוא הפקיד אצלה, זה לא נחשב שומר שמסר לשומר, אלא היא הייתה בגדר השומרת הראשון. גם אם יום אחד יוצא דופן, זה היה בצורה כזאת, שהפקידו אצל אחד מהם, ואחר כך הוא הפקיד אצלה. אבל אין להסיק מכאן באופן כללי ששומר שמסר לשומר פטור. יתיב רבי עמי וקמה לה להשמיתה. רבי השמיע את שיטת רבי יוחנן ששומר שמסר לשומר חייב איטיבי, וכאן אנחנו רואים סימון חדש, סימון שאנחנו קוראים הרגש, והוא יופיע בשורות הבאות בשני כיוונים, וכתבנו בשוליים תחת הכותרת מבנה, זה עבורנו מעקב עם החלק הצער כיוון מעלה, קושיות על שיטת רבי יוחנן, ההפך תשובות. איטיבי רבי אבא בר ממה לרבי יוחנן, לרבי עמי, הוא מקשה על רבי יוחנן שדבריו הושמו על ידי רבי עמי מהמשנה שלנו, הסוחר פרה מחברו ושילה לאחר ומתה כדרכה. מתה כדרכה זה דוגמה של אונס. אונס הוא פטור אם מדובר בשומר, אם מדובר בסוחר, וכשמדובר בשואל חייב. ישבע הסוחר שמתה כדרכה והשואל משלם לסוחר, כך למדנו במשנה. ואם איתה ששומר שמסר לשומר חייב, כמו שרבי יוחנן אמר שזה סוג של פשיעה, למה שהבעלים לא יכולים לפנות לסוחר ולומר לו אין רצוני שיהיה פקדוני ביד אחר, ואתם עברתם על רצוננו בזה שאתה אישרת למישהו אחר? ואנחנו רואים שלא כן, הסוחר יכול להישבע ולהיפטר. אמר לי רבי עמי עונה, הכה במאי עסקינן, על מה מדובר במשנה? בשנתנו לו הבעלים רשות להשיל. אז הטענה הזאת מבוטל מלכתחילה, שאין רצוני שיהיה פקדוני ביד אחר, לא כן כאן, כי הבעלים נתנו רשות לסוחר. אתה רוצה להשאיל את זה למישהו אחר, בבקשה. אי הכי לבעלים באי לשלומי, אם על זה מדובר, למה שהשואל לפי מה שראינו במשנה, דיינו שיטת התנא קמא, למה הוא משלם לסוחר? הוא השואל היה צריך לשלם לבעלים. תשובה, דיאמרו לי, הבעלים אמרו לסוחר, לדעתך, אומר רשי, לדעתך כרצונך, אם תרצה להשאילה לא ימי זכורתך, אין אנו מקפידים. וכך הוא השאילה, השאלה זה הידי הסוחב, הבעלים אין יכולים לומר אין רצוננו. אז מכוח האמירה הזאת של הבעלים על ההתחלה, שאתה יכול להשאיל את החפץ כשאתה מחליט על כך לדעתך, בכך הבעלים יוצאים מהתמונה, כמו שאומרים, ולכן השואל ישלם לסוחר. מטיב רמי בר חמה, המפקיד מעות אצל חברו. תשימו לב, סימנו את השורות הבאות כקושה ארוכה, שורה אחרונה, ושוב פעם קושה על רבי יוחנן ש מה שומר שמסר לשומר חייב. על מה אנחנו רואים פה? מי שהפקיד מעות אצל חברו, צרן ופשילן לאחוריו, או מסרן לבנו וביתו הקטנים ונעל בפניהם שלא כראוי, הוא נעל את הדלת בפני אותם קטנים שלא כראוי, חייב השומר כאן, חייב שלא שמר כדרך השומרים. תמה דקטנים, אם אנחנו נדייק מכאן, למה אותו שומר שמסר לבנו הקטנים, בנו ביתו הקטנים, למה הוא חייב? בגלל שהם בדיוק היו קטנים חסרי דעת, הגדולים פטור. אם השומר שנמסר לו אותם מעות, מסר את המעות לבניו הגדולים, הנה זה דוגמה של שומר שמסר לשומר, אנחנו מדייקים פה, פטור, השומר יהיה פטור. עמי, לפי רב יוחנן, למה שיהיה פטור? נאמלי, למה שהבעלים של המעות לא יכולים להגיד, אין רצוני שיהיה פקדוני ביד אחר? ואתה מסרת את זה לבניך הגדולים. אמר רבה, רבה עונה, שבמקרה כזה אין מקום לטענה הזאת. כל המפקיד, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', על דעת אשתו ובניו, הוא מפקיד. כשאתה מפקיד משהו אצל שומר, הוא לוקח בחשבון, הבעלים לוקחים בחשבון, שאותו שומר ימסור את הפיקדון לאישה שלו, לבנים שלו, כמובן אם הם גדולים. ולכן הבעלים לא יכולים לטעון אין רצוני שיהיה פקדוני ביד אחר. אמרי נהרדאי, נשים לב שהשורות הבאות, ששת השורות הבאות, מסומנים כנקודה ארוכה. אמרי נהרדאי, דייקה נמי, שאם היו גדולים היה פטור, וזה כשמדובר דווקא בבניו, כמו שרבה הסביר, שאדם מפקיד אצל פלוני, הוא לוקח בחשבון שהפלוני הזה יפקיד אצל בני המשפחה שלו. ומכאן אין להסיק מסקנה או לעלות קושיה באופן כללי, עניין שומר שמסר לשומר, דיינו שומר שמסר לשומר באופן כללי חייב, בגלל אין רצוני שיהיה פקדוני ביד אחר. אבל במקרה כזה אין מקום לטענה הזאת, כמו שרבה הסביר. ואפשר לראות את התשובה הזאת מקריאה מדוקדקת. כי מה ראינו? או שמסרן לבנו וביתו הקטנים חייב. ויש לדייק, לבנו ולביתו הגדולים פטור. מתי יש פטור? רק מדובר בבניו של השומר עצמו הגדולים. מכלל דלאחרים, אם השומר היה מוסר את הפיקדון למישהו אחר, לא שני הגדולים ולא שני הקטנים חייב. דאם כן, כי אם לאחרים גדולים יהיה פטור, ליתני קטנים סתמה, במקום מה שמופיע במקור, בנו או ביתו הקטנים, היה צריך להופיע במשנה, בציטוט הזה, למסר לקטנים. למה דווקא כתוב בנו הקטנים? בנו וביתו הקטנים. שמע מינה, מכאן, כמו שאמרנו, אפשר לדייק, שרק כשמדובר בבניו הקטנים חייב, אבל בניו של השומר עצמו הגדולים פטור. אבל אם לא היו מדובר בבניו הגדולים אלא אנשים אחרים גדולים, יהיה חייב מדין שומר שמסר לשומר. ורק כאן, בגלל שמדובר בבניו של השומר עצמו, אין מקום לטעון מצד הבעלים אין רצוני שיהיה פקדוני ביד אחר, כי כשהוא מוסר את זה לשומר, הוא לוקח בחשבון שהשומר כן ימסור את זה לבניו, לבני משפחתו הגדולים. וכאן עוד נקודה ארוכה, כפי שמסומן את השש שורות הבאות, שש-שבע שורות הבאות. אמר רבה הלכתה, שומר שמסר לשומר חייב, כמו רבי יוחנן. לא מבעי שומר שכר שמסר לשומר חינם דיגוי גרה לשמירתו, אלא אפילו שומר חינם שמסר לשומר שכר חייב. מה היא טעמה? נשים לב, אנחנו נראה עכשיו טעם אחר ממה שלמדנו מקודם. עד עכשיו שמענו שהבעלים יכולים לטעון אין רצוני שיהיה פקדוני ביד אחר, וכאן נשמע משהו אחר. למה השומר שמסר לשומר חייב? דאמר לי, הבעלים יכולים לטעון, את מהמנת לי בשועה, אתה מי שמסרתי, שומר שלי, אתה שמסרתי לך את הפיקדון, אני מאמין לך כשאתה נשבע, למשל שומר חינם שנשבע שנגנב ושהוא לא פשע בו ולא פשט ידו בפיקדון, אני מאמין לך. איך השני שאתה מסרת לו לא מהמן לי בשבועה, ולכן אין לפתור שומר הראשון שמסר לשומר שני. כעת נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא. שם כתבנו פשע בא ויצאת לאגם ומתה כדרכה. מה תיארנו פה? תחילתו בקשייה וסופו באונס. הגמרא יתמר, פשע בא ויצאת לאגם. השומר פשוט התנהג ברשלנות ואפשר יציאת הפרה לאגם ומתה כדרכה, אבל בסופו של דבר המוות הייתה באופן טבעי וזה נחשב אונס. איך פוסקים לגבי אותו שומר? האם מדגישים את ההתחלה או הסוף? אביי משמי דרבה מה חייב? רבא משמי דרבא אמר פטור. הנה שניהם חולקים מה אמר רבא בנושא, והגמרא כאן מפרטת. הסימונים שאתם רואים בהמשך מוסברים בשוליים תחת הכותרת מבנה, רואים מעוין שזה בא להדגיש השמות אביי ורבא, וגם פס כפול שזה מדגיש את העובדה שהם אמרו משמי דרבא. ואנחנו נראה בעוד כמה שורות צועת פפיון שמדגיש את הביטוי מי טעמה. ממשיך הגמרא, אביי משמי דרבא אמר חייב, והוא מוסיף אמירה, כל דיינה דלא דיין כי אי דינה לאו דיינה הוא. כל דיין שלא דן כמו שאני אומר הוא לא נחשב דיין. לא מבעיה למדמר תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב דחייב. יש מחלוקת בנושא הזה איך מדגישים מקרים כאלו, ההתחלה בפשיעה וסופו באונס. לפי המאן דאמר שזה חייב פשוט כאן, זה מה שקרה, חייב. אלא אפילו המאן דאמר פטור, שמה תחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור, כי הוא מדגיש את הסוף. הכה במקרה הזה שפשע ויצא לאגם ומתה כדרכה, חייב. מה הטעמה? התשובה היא דאמרינן הבלה החום המחנק דאגמה קטלה. וזה לא בדיוק כמו שאמרנו מקודם שהמוות היא מוות טבעי גרידה, אלא יש כאן מרכיב נוסף, המוות נגרם על ידי אותו הבל, וזה אומר לנו שגם הסוף בפשיעה. הרי הוא התחיל באי שמירה הנכונה ואפשר לו להגיע לאגם, ושמה בגלל האגם, התנאים באגם, תנאי אוויר באגם, מתה, ולכן גם בסוף זה פשיעה. אז אפילו למען דאמר שתחילתו בפשיעה וסופו באונס יש לפתור, כאן אין סופו באונס, זה נחשב סופו בפשיעה. רבא משמי דרבא אמר פטור, וגם הוא מוסיף אותו אמירה כמו ששמענו מקודם משמי דאביי, כל דיינה דלא דיין כי אי דינה לאו דיינה הוא. לא מבעיה למאן דאמר, אין צורך להגיד לפי המאן דאמר תחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור דפטור. הנה זה הוא מת כדרכה באגם, סופו באונס, והמאן דאמר זה מדגיש את הסוף, הוא יהיה פטור ולכן פטור. אלא אפילו למאן דאמר חייב, אותו מאן דאמר שבתחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב, האחה במקרה שלנו פטור. מה היה פה? הסוף היה שהיא מתה. מה הייתה מה? למה פטור? למה למרות שההתחלה הייתה בפשיעה, הסוף באונס באופן כללי אותו מאן דאמר אומר חייב, פה פטור. דאמרינן מלאך המוות
מה לי אחה ומה לי חתם. מה זה משנה איפה מתה? המלאך המוות יש לו שליטה בכל מקום, ולכן אפילו תחילה, גם במקרה שהתחילה, אני אתקן את עצמי, ואין כאן אפילו תחילה בפשיעה, כי בסופו של דבר התקלה שקלתה פה, דהיינו המוות, זה לא בשליטת אדם מכל וכל. במילים אחרות, אפילו אם הפרה לא יצתה לאגם, הייתה מתה. ולכן, כפי שאמרנו מקודם, אין כאן אפילו תחילה בפשיעה. אני רוצה יחד איתכם לחזור על השורות האחרון דרך רש"י, קודם להתייחסות לדברי אביי, ואחר כך התייחסות לדברי רבא, הכל בתוך רש"י. רש"י בשורות הקצרות למעלה דיברנו על המקרה שלנו שהוא השומר פשע בה, איך זה, שלא נעל בפני הקרוי, אומר רש"י, ויצתה לאגם, מקום שאינה משתמרת שם אצל זאבים ולא אצל גנבים, ומיהודו אכלו לא זאבים ולא גנבים, ומתה דהווה תחילתו בפשיעה שמא יטרפו זאבים, זה עצם היציאה מהשומר בפשיעה, וסופו לא עבדה באותה פשיעה אלא בדבר שהוא אונס, דהיינו המוות. לא מבעיה למנדרמר, וכאן רש"י נותן את הרקע שאנחנו לא הסברנו מקודם לכמן בפרקין, גבי ההוא דעות בזוזית דפיקדון, היה שומר שנמסר לו מטבעות כפיקדון לשמוע להם, והוא שם אותם בצריף הדאורבני, זה ביטן שעשוי מעצים, ענפים, זה צריף הדאורבני, הוא שם את המטבעות שם, דאבי הפשיעותה לגבי נורה, לגבי אש, זה מקום שדליק, אפשר בקלות לעלות בלהבים, ובכך ייפסלו, יעובדו הזוזי בתוך האש, ולכן הפקדת או סימת מטבעות בצריף הדאורבני זה פשיעה לגבי אש ונטירותה לעניין גנבי, אבל לגבי גנבים זה נקרא מקום שמור, כי גנבים לא פונים לצריף הדאורבני בחיפושם לדברי ערך. ואיגנוב בסופו של דבר זה מה שמתואר בהמשך הפרק, נגנבו הזוזים מאותו צריף הדאורבני, וגניבה לגבי שומר חינם אונס הוא. כלומר, זה בסיס לפתור אותו. למרות שאנחנו בדרך כלל קוראים לגניבה בשמו גניבה, אבל לגבי שומר חינם זה אונס, דהיינו סיבה לפתור. ולכן, המקרה ההוא שהשומר הפקיד את המעות, שם את המעות בצריף הדאורבני, תחילתו בפשיעה לגבי אש, בסופו באונס לגבי גניבה. וסביב זה קיים המחלוקת האם מחייבים את השומר או לא. ממשיך רש"י, אלא אפילו למנדמר פטור, שבמקרה ההוא עם הכספים יש לפתור אותו, אחה בעניין יציאת הפרה לאגם ומתה שם חייב. דהתם לקה פשיעותה אלא לעניין נורה, כפי שרש"י הסביר מקודם, שלגבי אש זה נקרא פשיעה, אבל אחה בעניין הפרה איקה למימר בפשיעה מתה, שאם הייתה בבית לא מתה, ויציאתה לאגם היא פשיעת מיתתה, דשמה אבל המצוי באגם קטלה. ולכן אומר אביי שלכל הדעות כאן זה תחילתו בפשיעה וסופו בפשיעה. והרבה מצד שני אמר ההפך, שכאן הכל באונס, מה לי החה וכולי, בעניין הפרה שיצאה מבית השומר, אמרנו לפי רבה הפרה הייתה מתה בכל מקום, אז זה שיצאה לאגם זה לא משנה, אם גם היא הייתה נשארת בבית השומר הוא הייתה מתה, שזה אונס, שאז מה לי מלאך המוות, מלאך, מלאך התם, מה זה משנים לי, מיתה פה או מיתה באגם? אבל התם גבי זוזי, אם שמרם כי הלכתם, דקיים עליהם כספים אין להם שמירה אלא בקרקע, לא נגנבו. הם לא היו נגנבים, ובסיפור ההוא עם הזוזי, הם נגנבו מהצריף הדורבני. אז אם השומר היה שומר כדין מטמינם בקרקע, הם לא היו נגנבים. ואף אגב, דקיימלן בצריף הדורבני, למרות שאנחנו סוברים שלגבי צריף הדורבני אין דרך גנבים לבקש שם מעות, ואונס הוא, מי הוא? על ידי שלא שמר כדין שמירתם, עבדו. בגלל שהוא לא התמין אותם בקרקע נעבדו, ולכן שמה יש מקום להגיד תחילתו בפשיעה, סופו בונס יש לחייב, כי הסופו בונס הגניבה היא נגרמה מכך שלא היה שמירה מההתחלה כדין. אז זה סיבה לחייב. אבל פרה זו, אם הייתה בבית נמי, הייתה מתה. אנחנו חוזרים לגמרה. ומודי רבה. תיקון. ומודי אביי. דאי אדרה, אם הפרה הייתה חוזרת מהאגם לבי מרה ומתה, וחוזרת לבית הבעלים ומתה שם, דה פטור. מה הייתה מה? דה הדרה לה, היא חזרה, ולקה למימר, אבלה דאגמה קטלה. ואין לומר, כמו שהיה הבעיה מקודם, שאם הייתה מתה באגם, יש לחייב פה, היא לא מתה בהבל האגם. ולכן גם הבעיה יודע כאן שיש לפתור. ומודי רבה כל אחד דאיגנבה גנב באגם, ומתה כדרכה בי גנב דחייב. שאם המוות הייתה דווקא בבית הגנב, רבה יודע שיש לחייב. מה הייתה מה? התשובה היא דשווקה מלאך המוות, אם היא לא הייתה מתה בבית הגנב, אבל קיימה הפרה הייתה עומדת בבית הגנב, ועל גניבתה יש לחייב השומר. ויש בשוליים תחת הכותרת מבנה, שם ציירנו משולש וגם כתבנו מעקב. המשולשים יופיעו בשני כיוונים, עם השפיץ למעלה, קושיה על רבה דפוטר, וזה לטובת אביי, וההפך, השפיץ למטה, קושיה על אביי דמחייב, זה לטובת רבה. הגמרא אמר לאביי לרבה, וסימנו את השורות הבאות, חמשת השורות הבאות, בקושיה ארוכה. אז רבה מקשה על רבה, לדידך דאמרת, מלאך המוות מה לי אחה ומה לי אתם. היי דאותווי רבי אבא במאמה לרבי עמי. אנחנו חוזרים למה שראינו בעמוד א'. רבי אבא הקשה לרבי עמי, קושיה על שיטת רבי יוחנן בניין שומר שמסר לשומר. רבי אבא הקשה קושה להאות לשומר שמסר לשומר פטור. ושני לי, ורבי עמי ענה שם בשנתנו לו בעלים רשות להשאיל, לכן אין הבעלים יכולים לטעון אין רצוני שיהיה פקדוני ביד אחר. זה תשובת רבי עמי לרבי אבא בר ממן, למה שדווקא שם לא מחייבים, כי הבעלים שהשכירו לסוחר, כמו שראינו בעמוד א', הבעלים נתנו לסוחר רשות להשאיל את זה למישהו אחר, וזה הסיבה שיש לפתור, למרות שזה נראה כשומר שמסר לשומר. ולמלא כאן בקושת אביי. למה שרבי עמי לא היה נותן טעם אחר? למה הסוחר פטור? ולמלא הסוחר היה יכול להגיד, תשמע, בסופו של דבר הפרה מתה אצל השואל. למה הסוחר לא היה טוען לפטור מלאך המוות, מה לי אחה ומה לי הטעם? גם אם זה היה נשאר אצלי, הייתה מתה, ואני בתור סוחר ודאי פטור על אונסין, אז אין לך שום תביעה, ולכן היה אפשר לפתור את הסוחר בלי לתת הסבר שהבעלים נתנו לו, לסוחר, רשות להשיל. אמר לי רבה מגיב, לדידחו דמתניתו אין לצוני שיהיה פקדון מביד אחר. אתה בטעם של רבי יוחנן, למה שומר שמסר לשומר חייו בגלל שהבעלים יכולים לטעון, מה פתאום שמסרת זה מישהו אחר, אין לצוני שיהיה פקדון מביד אחר, איקה לאותווה להי, באמת היה מקום להקשות על רב יוחנן מהמשנה שלנו, על סוחר שהשאיל. רב אומר שבבסיס, בשורש של המסע ומתן שראינו בעמוד א', הצגת שיטת רב יוחנן והקושיה עליו מי סוחר שמסר לשואל, יש מקום להעלות את הקושיה שאתה העלית, שהיה מקום לשאול למה הסוחר לא יכול לטעון מה לך מוות, מה לי הכה, מה לי הטה. זה הכל לשיטתך בהסבר שיטת רבי יוחנן. לדידי דאמינה אני, אומר רבה, ויש לנו גם חץ שמחזיר אותנו לקטע של למעלה, לשיטתי שהסברתי, הסיבה ששומר שמסר לשומר חייב, אנט מהמת לי בשבועה, אתה נאמן בשבועה, איך זה שאתה מסרת לו לא מהמן לי בשבועה, וזה הסיבה שרבי יוחנן אומר שומר שמסר לשומר חייב, לקה לאותווה כלל, אין מקום להקשות בכלל מהמקור הזה של סוחר שמסר לשואל. אנחנו נפנה כעת לרשי, לדידחו דאמריתו תעמה דשומר שמסר לשומר חייב משום דאין רצוני, איקה לא טובה להי, היה מקום להקשות את הקושיה שקשנו, ומי דניחה ליל רבי עמי, שני לי, ומה שנוח לרבי עמי, הוא סיפק כתשובה. מה שרבי עמי אמר, שהבעלים נתנו רשות לסוחר להשיל. ענה, אומר רב, אני, לא סבירה לי, אני לא מקבל בכלל, לא את עקפת, אני לא מקבל את הקושיה מסוחר שאישין, ולא שינויה, וגם לא התשובה שהבעלים נתנו רשות לסוחר להשאיל. ולדידי, דאמרי לי תאמה, אני שהסברתי מקודם את הטעם של רבי יוחנן, שמחייב ושומר שמסר לשומר משום דלא מהמן לי בשבועה, לקה לא טובה כלל. אין מקום להעלות את המשנה כקושיה על רבי יוחנן, שרי סוחר עצמו נשבע לו. במשנה כתוב שהסוחר עצמו נשבע, זה לא עניין של הוא לא נאמן לי בשבועה, כי הסוחר עצמו נשבע, כי לתנן ישבע הסוחר שמתה כדרכה. ואנחנו כעת חוזרים לגמרא, מטיב רמי בר חמה, שוב פעם, אם אנחנו ננווה לפי הסימונים, כאן קושיה על הבאי, העלה לראשי צוקים ונפלה Ein ze ones vechayav. Im Adam nimsa lo chamor lishmo alav, והוא העלה את החמור לצוק והיא נפלה, זה לא אונס וחייב, אלא זה, אם זה לא אונס אז מה זה? זה פשיעה, כי דרכה ליפול. המתה כדרכה, אם הייתה מתה בראש הצוק, הרי זה אונס ופטור, זה סופו באונס. ועמי, אם כמו שאתה אומר שהבלה דאגמה קטללה וזה נחשב פשיעה, למה פה לא אומרים אותו דבר? לימלא אווירה דהר קטלה, הנה מאובצנה עייפות, דהר העלייה לשם קטלה. אלא רואים שלא מחייבים, אלא אומרים ש הדיוק שאמרנו מקודם, אם היא לא הייתה נופלת משם אלא מתה כדרכה, זה נחשב גם סופו באונס, ולא כמו שאתה אמרת שמאחר שהוא העביר את שהפרה הגיעה לאגם מתה בגלל אוויר הדאגם, זה הסיבה לחייב. יש אותם נתונים פה ובכל זאת פותרים. הגמרא עונה, הכה במאי עסקינן, שאלה למראה שמן וטוב. ואנחנו פונים לרש"י שתי שורות מסוף העמוד, למראה שמן וטוב, דדרך הרועים, לעלות שם בהמות לראות. ונראה לומר, להגיש שמאחר שזה דרך הרועים, אין להגדיר את ההתנהגות הזאת כפשיעה. אנחנו חוזרים לגמרא. אי הכי נפלה נמי. אם כן, אז למה לא פותרים בנפילתה? תשובה, שהיה לא לתוקפה ולא תקפה. היה לו להחזיק בבהמה והוא לא עשה כך. אי הכי, שואלת הגמרא, שיש לחייב משום שהיה לו לתוקפה, רישה, אימה רישה, הרישה של המקרה של הצוק, עלתה לראשי צוקים. תשימו לב, זה לא מקרה שהשומר העלה, אלא היא עלתה לבד לראשי צוקים ונפלה, הרי זה אונס. למה לא אומרים איבה אלי למתקפה? היה על השומר להחזיק בה. הגמרא עונה, לא צריכה, המקרה שברשע שתקפתו וילדה, תקפתו וילדה. ואומר רשי שתקפתו על כוחו ועלתה, ולא יכול להחזיק בה שחזקה הייתה ממנו. וכעת ציטוט מהמשנה, רבי יוסי שחלק על התנא קמא בעניין סוחר שהשאיל ומתה אצל השואל, ראינו שלפי התנא קמא השואל ישלם לסוחר. אמר רבי יוסי, כיצד לא עושה סחורה בפועתו וכו', איך זה יכול להיות שהסוחר ירוויח על חשבון בעל הבית, כאילו הוא מרוויח את הסכום שישלם השואל? אמר רבי יהודה אמר שמואל, הלכה כרבי יוסי, שהשואל ישלם לדעלי. שאלה, אמר לי רב שמואל בר יהודה לרב יהודה, אמרת לן משמי דשמואל. השאלה היא, האם אמרת לנו משמי דשמואל, או ליתר דיוק אתה אמרת משמי דשמואל, חלוק היה רב יוסי? אנחנו ממשיכים בדף למד זיין, אף בראשונה, שבמקרה ששומר היה יכול להישבע ולפתור, ובמקום זה הוא העדיף לשלם לבעלים ואחר כך נמצא הגנב, הכפל לפי התנא קמא, הכפל ישולם לשומר, השומר שעדיף לשלם במקום נשבה. השאלה שלי היא כך, אתה אמרת שרב יוסי גם שם חולק ואומר שהכפל לא ישולם לשומר אלא ישולם לבעלים. אומר רש"י בשורה הראשונה, אף בראשונה בשילם ולא רצה להישבע, כיצד זה נותן לתוך כיסו כפלו של זה? איך זה יכול להיות שהשומר ששילם לבעלים הוא ירוויח את הכפל, אלא יחזיר הכפל לבעלים, הגנב ישלם את הכפל לבעלים? זה מה שאמרת ליבד רב יוסי. והשאלה שלי היא, הלכה כמותו או אין הלכה כמותו? אין פוסקים כרב יוסי גם בראשונה, גם בשאלה בעניין הזה של שומר ששילם במקום להישבע. וכעת יש סימונים בשוליים תחת הכותרת נושא, אתם רואים צורת בית, מחלוקת המוראים בשיטת רב יוסי בעניין שומר חינם ששילם ולא רצה להישבע ונמצא גנב. לרב יהודה רב יוסי חולק על המשנה וסובר דאין השומר מרוויח הכפל, והיינו לשיטתו דהכה, כיצד הלא עושה סחורה בפורתו של חברו. זה לגבי רב יהודה. לרב יוחנן מודה רב יוסי למשנה הראשונה לשומר מרוויח הכפל. נראה את זה עכשיו בגמרא. אמר לי, חלוק היה רב יוסי אף בראשונה, והלכה כמותו אף בראשונה, שהבעלים ירוויחו את הכפל ולא השומר. יתמנה מיאמר בלעזר, חלוק היה רב יוסי אף בראשונה והלך כמותו אף בראשונה. ורב יוחנן אמר, מודה הרב יוסי בראשונה שהשומר הוא זה, אחרי שהוא שילם לבעלים במקום להישבע, הוא זה שירוויח את הכפל, שכבר שילם, השומר כבר שילם, ולכן הוא זכאי לקבל את הכפל כשימצא הגנב. הגמרא שואלת, שילם בפועל, שילם אין, לא שילם, לא, אבל אם לא שילם בפועל, לא ירוויח את הכפל. ואמר רבי יחיא בר אבא, אמר רבי יוחנן, לא שילם, שילם ממש, כשמדברים על אותו שומר ששילם במקום להישבע, אין הפירוש שהוא שילם ממש, אלא כיוון שאמר, הרי נמשלם, כבקבנו את המילה שאמר, כי זה כאן העיקר, מאחר שהשומר הביע רצון לשלם, אף הפי שלא שילם, גם בזה הוא ירוויח את הכפר. אז אנחנו מתקנים, אימה מודה היה רב יוסי בראשונה שכבר אמר הריני משלם, במקום לומר שכבר שילם, מספיק שהוא הביע רצון לשלם כדי שהוא השומר ירוויח את הכפר. עד כאן שיעורנו להיום.